שלום. בימים של תשומת לב על העצמאות שזכינו לה, העצמאות המדינית והפוליטית שהולכת ומהירה דרכנו, ועוד נכונו לנו ל"ג בעומר ויום ירושלים, חשוב לברר היטב את הדרך שלנו, את התרבות המיוחדת שלנו כעם, את העומר הייחודי לנו כחברה וכיחידים. מסכת שבת ישנה רשימה של דיבורים מעשים שעל פניו אין בהם איסור רשמי, אין בהם עבירה על אחד מתרי"ג מצוות, אבל אלו מעשים או דיבורים שמשקפים רוח, תפיסת עולם, תרבות זרה לרוח הישראלית, דרכי האמורית, מחשבות, תפיסות עולם שמחלחלות לנורמות החברתיות, לחינוך, לשפה, שמאחורי הקלעים שלהם מסתתרת נקודה יסודית שמבחינה ומבדילה בינינו לבין העמים. בין השאר מופיעה הלכה שאומר גד גדי וסנוק לו אושחי בושחי, זה דרכי האמורי. כבר מהצירוף מילים הזה כבר אתה נשמע שזה לא בדיוק משלנו, אבל גד גדי זאת אומרת שיהיה לי מזל בחיים. גד זה מזל, שיהיה לי מזל, שיהיה לי מזל, יש לי מזל, ברוך השם, יש לי מזל, אין לי מזל, אני רוצה שיהיה לי מזל, ועוד ועוד ועוד. עיסוק במזל שלי בחיים. והפצרה, סנוק, לא. שהמזל לא יתעייף, שהמזל ילך לי. שהולך לי מזל, אז שימשיך ללכת ככה. שלא תהיה חולשה במזל. גם ביום וגם בלילה. אושחי ובושחי, זה דרכי האמורי. רבי יהודה מחריף ואומר שזה לא רק דרכי אמורי, זה ממש עבודה זרה, כי כל העיסוק בגד, במזל, אינו אלא לשון עבודה זרה, כמו שנאמר בישעיה סמכי, האורחים לגד שולחן. ההבדל היסודי, כותב הרב בעניה, שבת ב' 127, בין התרבות הישראלית ובין כל התרבויות, בין תפיסת העולם המהותית שלנו לבין שאר הלכי הרוח והחיים, ומה הנושא שבו אנחנו עסוקים. העולם הרחב, האידיאולוגיות, האווירה התרבותית, החברה, עסוקה כולה בנושא אחד, שילך לי בחיים, שאני אצליח בחיים. לא כל כך משנה באיזה דרך, הנושא העיקרי הוא שאני אצליח, שילך לי טוב, טובת עצמו. בחברה כזאת יש שני מונחים מאוד מרכזיים, אחד הצלחה מושג מאוד מרכזי, להצליח בחיים. ומושג שני, שיהיה לי מזל. כי יש תחושה שכמה שאני לא אתאמץ וכמה שאני לא אשתדל, בסוף יש אדם שהולך לו מזל ויש אדם שאין לו מזל. אז מאוד מאוד חשוב שיהיה לי מזל. עד כדי כך שאנשים מתאמצים למען המזל, ואנשים מדברים על זה בצורה ברורה. עיסוק בגדי, במזל שלי, בהצלחה שלי. דעות חשוכות שהנושא הוא טובת עצמו. ביום ובלילה. והאדם כל הזמן חרד, כי גם כשהוא מצליח, אז הוא כל הזמן כוסס ציפורניים. האם ההצלחה הזאת יימשך? אז הוא מלא תפילה סמויה, אם אפשר לקרוא לזה בכלל תפילה, שהמזל שלי לא ישקע ולא יתעייף, שהמזל יצליח תמיד, גם היום בלילה, תמיד. הנטייה הזאת הנפרזת אחרי הגורל הפרטי היא דרך הפוכה מדרך השם, מדרכה של כנסת ישראל. ולא רק שזו דרך הפוכה, זאת עבודה זרה. עבודה זרה עניינה שהאדם מחפש להסתדר בחיים, עד כדי כך שהוא מוכן לפייס את כל מי שצריך רק בשביל לוודא שיהיה לו מזל ושתהיה לו הצלחה. הוא מוכן לעבוד קשה, מוכן לשלם למי שצריך לשלם, הוא מוכן לתת כל דבר. צריך להקריב לו קורבן, נביא לו, צריך להביא לו מתנה, נביא לו, הוא רוצה קצת תפילה, נביא לו, רק שידאגו שהכל ילך איתו בחיים, שיהיה לי הצלחה. האדם זיהה שיש המון גורמים שלא בידיו, יש פה כל מיני כוחות ששולטים בעולם, אז צריך לפייס אותם, צריך להיות בסדר עם כולם. צריך שיהיה מזג אוויר טוב, בשביל החקלאות, בשביל התיירות, בשביל כל מיני דברים, אז צריך לפנות לגורמים האחרים על מזג אוויר. אין אחראי, נמציא אחראי, רק בשביל לתת את התחושה הזאת שאני דואג להצלחה. עבודה זרה עוסקת כל הזמן ולסדר לי את ההצלחה בחיים. האורחים לגד שולחן. שולחן של עבודה זרה, שולחן תמה. כך קראנו מסכת אבות, ששולחן שלא אמור עליו דברי תורה, הוא נחשב שולחן של עבודה זרה, שהוא מלא כי צועה בלי מקום. כי הנושא הוא השולחן, שהכל יהיה לי בסדר, שהכל יהיה מוצלח, שלא יחסר. ובשולחן הזה אני מוכן לתת קרדיט לכל מי שיעזור לי ולחלק רק בשביל להבטיח את המשך הגד, את המשך המזל. ויש כאלו שמהדרין ורוצים שהמזל יהיה מהיר, חיש גד, שיהיה מהר. בחברה כזאת זה לא כל כך משנה מה אתה עושה, מה אתה חושב, מה אתה רוצה באמת. בסוף יש רק נושא אחד, להצליח בחיים. תורת ישראל ועם ישראל נוסדו על פני על ברכי השקפת עולם שהתוכן הרוחני טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו עשו כל הזמן הקודש בלהיטיב ולכן הדעות התאורות דעות שעוסקות כל הזמן באיך להנחיל יותר צדק, יותר טוב. כי לא הרצון לטובת עצמו יגביר את הכוח, אלא הרצון לאושר הכלל. לפעמים מתפרצת, הוא כותב, דאגה קצת לעצמו, דאגה פנימית. הרעי. זה לא מנחה. התכונה הפנימית המכרעת, מה שצריך להוביל אותנו בחיים, בקבלת ההחלטות, בהצבת המטרות, בשיקולים, בסדרי העדיפויות. הכל צריך להיות הכוח הנוטה להיטיב אל הכלל. תמציתה של תורה, תמציתה של אמונה. ראוי לכל ישר דרך לשאוף רק לאושר הכלל. אבל אם אדם צולל לעניין הפרטי בתור יסוד קבוע ומתמיד בלי להשקיף על הטוב הכללי, ההפך מאורם של ישראל. דרכי האמורית. קראנו בשבת שעברה בפרשת קדושים 3 פעמים. על האיסור ללכת לאובות ועידונים ועל החומרה היתרה עד כדי סקילה של העיסוק באובות ועידונים. זאת הייתה חלק מהעבודה זרה, כי זה בדיוק אותו נושא. אני אצליח או לא אצליח, ילך לי או לא ילך לי, לעסוק בזה הרבה זה להסיט את הדעת מהנושא העיקרי. מה האמת? מה טוב? מה מביא ברכה לכולם? מה עושר הכלל? זה נכון בחיים בכלל. זה נכון שבעתיים כשאנחנו באים לתורה, לרוח, לקודש בעצמו. כל מטרת התורה, כל מטרת המצוות, כל מטרת הקודש זה קצת לרומם אותנו ולהוציא אותנו מהחשיכה הזאת של העיסוק היומיומי והבלתי פוסק הזה במה יהיה לי. חס ושלום להפך הכל ולהחזיר הכל חזרה, את כל העולם הרוחני חזרה לדאגה הפרטית. אומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה פרק י' א', שאם אדם חולה, קיבל מכה, או שסתם הבן שלו לא ישן בלילה וזה מרגיז אותו כי הוא רוצה שישן בלילה, כי מה לעשות, אחר כך עייפים בבוקר וזה, והחברות הלא מרוצה. אז הוא אומר, אני רוצה שילך לי טוב, שיהיה לי שקט. אני רוצה בריאות, אני רוצה שלווה, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני רוצה שהילד שלי ירגיש טוב, שאלה כולם יהיה מוצלח. שהבן שלי לא שישן בלילה, זה רק ההתחלה. שישן בלילה, שילך לו בלימודים, שימצא שידוך, שימצא פרנסה, שיהיה בריא, שיחזור בשלום. אז זה רק ההתחלה, שישן טוב בלילה. ובשביל זה, הכל מגויס למען זה. אז הוא קורא בשביל זה פסוקים מהתורה, בשביל זה. הוא לא רואה מכה, הוא לוחש איזה פסוק, שזה יעזור. הוא מניח ספר תורה ותפילין ליד התינוק, זה בטוח יעשה לו טוב, ירגיע אותו, ייתן לו לישון טוב בלילה. אבל זה רק ההתחלה. כי אם זה, אם זה עובד טוב, אתה שם לידו איזה ספר תורה ותפילין וזה עוזר לו לישון בלילה, אז אפשר עוד כמה דברים. נשים לו גם איזה תפילין בתיק של הבית ספר, בטוח יצליח בבגרויות. נשים לו תהילים בתוך הנעליים, הוא יהיה חלוץ בכדורגל. נשים לו עוד כמה פסוקים פה או שם, זה בטוח זה ילך, הוא יחזור בשלום, הוא יתפרנס, הכל טוב יהיה. זה רק ההתחלה, התינוק שישן. לא די שזאת סתם עבודה זרה, אומר הרמב״ם. זה איסור חובר חבר ומנחש. סוג של אובות ועידונים, חברים, מנחשים שקוסמים שהתורה אסרה אותם. לא רק זה. זה יותר גרוע. כופרים בתורה. כופרים בתורה זה הפוך מכל מטרת התורה. כי הם עושים דברי תורה רפואת הגוף. אתה הופך את העולם הרוחני שבא לרומם אותך, להוציא אותך מהפרטיות שלך, מהאנוכיות שלך, מהראייה כל כך צרה שלך ושיהיה אצלך, ואתה מחזיר את הכל חזרה. כל העולם הרוחני, כל התורה מן השמיים בא להחזיר אותנו חזרה, לעסוק בפרטיות שלנו. זה לא נכון. התורה באה לרומם את הנפש, לתקן את האישיות שלך. אם אתה לומד תורה ומתפלל, אומר הרמב"ן, אתה אומר, אני רוצה להתעלות מבחינה רוחנית, ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה רואה, אני מתקדם מבחינה רוחנית, אני מתאמץ, אז אני מבקש ממך, תעזור לי, כי אני רוצה להתקדם מבחינה רוחנית, אז תעזור לי. זה בסדר. אומר הרמב"ם, זה מותר. אני רוצה להתקדם, ובזכות שאני רוצה להתקדם מבחינה רוחנית, להיות אדם יותר טוב, יותר זך, יותר טהור, יותר צדיק, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי להצליח במשימה, אני מאוד רוצה, רק תעזור לי, זה הכל. מותר לך לבקש עזרה, זה לא בושה לבקש עזרה. אני מאוד מאוד רוצה ללמוד תורה, כי אני רוצה להתקדש, תעזור לי. בסדר גמור. תן בליבנו בינה להבין, להשכיל, אפשר לבקש. בזכות שאני לומד, בזכות שאני מתפלל, בזכות שאני מתקדם, תן לי סייעתא דשמיא. אבל מה המטרה? ההתקדמות הרוחנית. צריך לא לשקוע מחדש, אומרים לנו חז"ל, בגדי הזה. לחזור חזרה לעיסוק האובססיבי בהצלחה. שאני אצליח. שיהיה לי מוצלח. הרמב"ם חוזר על אותם דברים בעוד מקום. גם בהלכות מזוזה. מזוזה נושא רגיש. רגיש מאוד גם בזמננו וגם בזמן הרמב"ם. מזוזה שומרת על הבית. מה צריך יותר טוב מזה? אני שם רב בריח ורב זה וכל המנעולים ומערכת ביטחון ומצלמות וזה וזה וזה, אבל שיהיה עוד משהו ליתר ביטחון, שנשים גם את המזוזה, גם את זה. כמובן שאם אתה מתחיל לחשוב בצורה כזאת, אז אתה רוצה לוודא שכל הכוחות יהיו מגויסים לטובתך, ואתה יודע שיש בעולם הרבה מלאכים וכל מיני כוחות. אז מתאר הרמב״ם תופעה שכותבים בתוך המזוזה בפנים כל מיני שמות של מלאכים ופסוק וחותמות וכל מיני דברים. אומר הרמב״ם, זה נקרא קמיה להנאת עצמם. הופכים את המזוזה לסוג של קמיה. קמיה שמטרתו שיהיה לי הצלחה. שהבת לי יהיה שמור, שיהיה לי טוב. בעצם זה כל מה שמעניין אותי. אבל לא אכפת לי, שיודעים, תביא מזוזה, מה שאתה, עיקר שאלי, שהכל יהיה שמור העסק, לא אכפת לי מה, תביא את הרב ההוא, תביא את זה, בסוף זאת המטרה, הנעת עצמה. אומר הרמב״ם, קודם כל, אין לך חלק לעולם הבא. דבר שני, אתה טיפש. אנחנו כותב טיפשים. למה אתה טיפש? ביטלת מצווה, קדוש ברוך הוא הביא לך מצווה להתקדם, הלכת אחורה. אתה לוקח את המצווה הגדולה האדירה הזאת, שייחוד השם, אהבת השם, עבודת השם, כל מה שיכול לרומם אותך, מצווה כזאת ענקית, והופך אותך, הופך את כל הגודל הזה להנעת עצמך. במקום לגדול, להבין שהמזוזה באה לרומם את הבית שלך, שהוא יצא מהקטנות, שהבית שלך שייך לדברים גדולים, שהבית שלך הוא לא כזה פיצי, יש בו מזוזה, יש בו שם השם, יש בו אהבת השם, יש בו אידיאלים, הוא שייך לעם ישראל, לאידיאלים של עם ישראל, לחזון של עם ישראל, זה לא בית פרטי. במקום לקחת את כל זה, אתה מקטין הכל חזרה, הכל 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 בשביל הבית שלי שיהיה שמור. זה לב שחל, שהכל הכל זה רק הבלי העולם. עוד יותר גרוע, שהעולם הרוחני העליון הנסתר, סתרי התורה, הדברים הכי נשגבים שמטרתם לרומם את האדם למחוזות קודש, להפוך את האדם למלאך השם, סתרי התורה שמטרתם לזכך את כל הפרטיות מהאישיות, להפוך את האדם לאדם שכולו, כולו עבד השם, כולו צורך גבוה, כולו כלל ישראל. זאת מטרת סתרי תורה. לקחת את הזוהר העליון הזה ולהגיד, הכל, הכל, הכל חוזר חזרה למשכורת שלי ולבריאות שלי ולהצלחה שלי. לחזור חזרה לגד גדי, בשביל זה הקדוש ברוך הוא הכין מהר סיני את התורה. ככל שאנחנו באים בשערי התורה וקל וחומר בשערי הקדושה צעד אחר צעד, המחשבות והרצונות צריכים להתחיל להתרומם. רבי שמעון בר יוחאי הקריב את חייו האישיים, את הנוחיות שלו, את הפרנסה שלו, את הבריאות שלו, הקריב הכל בשביל עניינים של נצח, בשביל לבנות ערכי אמונה לדורות, ליישר את המבט לדורות, להאיר את הארץ. רבי שמעון בר יוחאי לא התפתה לוותר על מטרות רוחניות בשביל רווחי עולם הזה קלים. להפך. הוא התכנס, ישב בחול, אכל חרובים, שתה מים, חי במערה, לא בשביל עצמו. הוא יכל להסתדר מצוין. בשביל האידיאלים, בשביל האמת, בשביל האמונה של עם ישראל שצריכה להחזיק לדורות, בשביל תקוות הגאולה, בשביל מבט ישר ומזוכח, בשביל להאיר מדורות ענקיות שיעירו אותנו בחיים, שיוציאו אותנו מהחושך. כל מטרת הזוהר הזה היא לרומם אותנו לכלליות גדולה יותר. קדושים תהיו, קראנו בשבת שעברה, ידועים דברי רבי שמעון שקופ, קדושים תהיו, כלליים תהיו. לא יעלה על הדעת, זה פרדוקס בלתי נתפס, שהרוח בסוף הופכת להיות אמצעי לחומר. לא נתפס. שהקודש הופך להיות שמש להצלחת העולם הזה. זה לא הגיוני. שכל התורה זה בשביל זה, וכל התפילות זה בשביל... זה פשוט לא הגיוני. הרוח היא אמצעי לחומר. הסוד הוא אמצעי לנגלה. עסקה לא קשרה. זאת עסקה לא קשרה עם הקודש. אנחנו לא עושים עסקים עם עולם הרוח, ולא עושים עסקים עם הקדוש ברוך הוא, ולא עושים עסקים עם התורה, ולא עם האמת. אנחנו באים להתרומם, להזדקך, להתנקות ולהתקן. זה מעלה על הנס את הבחירה. הבחירה החופשית היא מרכז החיים שלנו. לא המזלות ולא פטנטים של מה יביא לי הצלחה. זה לא מעניין אותנו. יכול להיות שזה עובד, זה פשוט זה לא מעניין אותנו. זה רק משחית את הנפש. במקום שהנפש תעסוק במיצוי הבחירה החופשית שלה באמת, בין הטוב לרע, בין הצדק לעוול, האדם שוקע בגורל האישי, בלהסתדר עם כוחות, הבהמיות שלו הולכת וגוברת. כי אדם שמבטר על בחירתו החופשית, מבטר על האדם שבו וחוזר למדרגת חי. ההולכים ונבדלים מהאור האלוקי נטבעים במעמקי הבהמיות, משתעבדים לחוקים, נטבעים בבוץ. זהו יסוד הגד. גד, הוא אומר מלשון הגדה. להגיד לך מה יקרה לך, להגיד לך את גורלך, לקבוע לך מה יהיה, לסדר לך את ההצלחה. האגדה מראש את גורל האדם, בלי להתחשבן בבחירה, זאת עבודה זרה. מה אתה בוחר? זו דעת בטלה ושקרית. ברית לא קדושה. לא קדושה בכלל. בין התרבות החומרנית שעוסקת רק בהצלחה לבין כביכול עולם רוח. ברית לא קדושה בכלל. תרבות שעוסקת רק בשיהיה לי הצלחה לא יכולה לפרוץ לקודש. זה תרתי דסתרי. צריך לשנות את המושגים. זה א' ב' של תורה. רב מרדכי אליהו חוזר צדיק לברכה, עוד מעט יום הזיכרון לענק ישראל, קדוש ישראל. עמדו אצלו בתור כל יום בבוקר עשרות אנשים. מעולם לא הייתה שום רמיזה, בקשה, משהו שקשור לטובת הנאה, משהו שקשור למה הרב מבקש משהו. כולם ידעו שכשאתה בא אליו, אתה בא להתקדש, אתה בא להיטהר. צריך לסדר את המושגים. הרב בא לרומם. ומתוך שהוא כזה טוב וצדיק ורוצה לרומם את כולם, אז הוא רוצה שכולם גם יהיו בריאים כדי שיוכלו להמשיך להתרומם. זאת לא עסקה שהרוח משמשת את החומר. שדווקא הרב הזה שווה הרב הזה, כי הוא מסדר פה בעיות. זה דווקא טוב. זאת לא העסקה, זה לא נכון. מתוך כך יש עיסוק מאוד חשוב בשמות. השם של כל אחד ואחד מאיתנו הוא התפקיד והייעוד, החובה והעבודה. אבל דרכי האמורי שנוסדו על ההנחה המגושמת שהחיים הם לא מילוי חובה אלא מילוי חפצים, לפי מה שזורם עכשיו, מתאים יותר עכשיו, אז השם, הייעוד, התפקיד, המטרה הפכו להיות מאוד לא, מאוד לא חשובים. מזמן האדם לא עוסק בייעוד שלו, בחובה שלו, בחובת האדם בעולמו. אלא במה יביא לי הצלחה? במה יסדר אותי? דרכי האמורי אתרים רק אחרי מילוי הרצון, מוכנים להחליף הכל רק בשביל שילוח רסן, כי אין תעודה וחובה, רק חפץ ומילוי שרירות לב. הוא בשמו, היא בשמה, הוא בשמה והיא בשמו. מה זה שם? מה זה יהוד אישי? מה זה חובה? זה לא כך משנה. העיקר תביא מזל. זה משפיע על חיי המשפחה, כותב הרב. האם חיי המשפחה עניינה מילוי חובה? מילוי ייעוד ותפקיד, או מילוי חפצים משתנים העולים על הלב? טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. מיום למד ג' בעומר מתחילים טוב הימים האחרונים של ספירת העומר, שבעה עשר הימים האחרונים שמטרתם לזכך עוד יותר את הנפש שלנו אל הטוב, כי לקח טוב נתתי לכם. לג בעומר הבא עלינו לטובה הוא יום של הצהרת כוונות יותר ברורה, יום של הרמת שאיפות עוד יותר בהירה וזוהרת, שמטרתנו טוב השם לכל, להיות טובים כמו ריבונו של עולם, לדאוג לאושר הכלל, לדאוג שיהיה יותר צדק ויותר אמת, שתהיה יותר ברכה, יותר טהרה, פחות חומריות, פחות אנוכיות, יותר מסירות נפש. יום של הדבקות בדמויות המופלאות האלו של מסירות הנפש, של רבי שמעון בר יוחאי, של רבי עקיבא, ורצון להידבק במידותיהם, להידבק בענקי עולם האלו, ענקי הדורות. רק לא לחזור חזרה אל הגד גדי הפרטי, גדי וטוב, זו אותה גימטריה, שני הפכים, הגדי הוא הטוב. במה אתה עוסק? איך עוברים עליך 17 הימים האלה? בגדי, במזל שלי, בטוב, מה טוב באמת? ככל שלג בעומר יבוא עלינו ברוממות, אנחנו נמצא את עצמנו מגדירים מחדש את מושגי ההצלחה. מה זה אדם שהצליח בחיים? בחור מוצלח, מה שנקרא. בחור מוצלח. בחור מוצלח זה אדם שיש לו מידות מתוקנות. בחור מוצלח זה בחור שהצליח להתגבר על יצרו. בחור מוצלח הוא מאוד מאוד מצליח להיות כללי ולא פרטי. בחור מוצלח ששם בצד חשבונות אישיים, זאת נקראת הצלחה. זאת נקראת הצלחה במילון של רבי עקיבא, במילון של רשב"י. ואם אתה הולך לרש בשביל להתפלל להיות כזה בחור מוצלח, אז מצוין, תלך לשם. ותבקש מרשבי שיעזור לך בתפילה להיות בחור מוצלח. וישאו לך ילדים מוצלחים. מלאי מידות טובות, מלאי טהרה, מלאי ענווה, מלאי אהבת הבריות. מלאי שקידת תורה ומסירות נפש על כלל ישראל. מעולה, טוב מאוד, שיהיו מלא ילדים מוצלחים כאלו. כי זאת ההצלחה במילון שלו. כשאלה התפילות, כשאלה הבקשות, כל הקריטריונים משתנים. מה אמא חולמת על ילדיה ומה אבא שואף מבניו, הכל משתנה. בשביל זה יצאנו ממצרים, בשביל זה אנחנו צועדים אל עבר הר סיני, ושזה באנו לכאן לארץ לחגוג את העצמאות שלנו, ושזה באנו לירושלים עיר קודשנו ותפארתנו. שבת שלום.